אנו במהדורת ברקוביץ' לעמוד תו כף א', ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם שהכל יבוא, בעמודה הימנית. זה בעיצומו של פרק א', כבר די מתקדם בתוכו, כבר לקראת סופו יותר, איפה שכתוב בפרק ידיעות הטומאה. מה? תף כף א', בפרק ידיעות הטומאה, במסכת שבועות, דף י"ח עמוד ב', אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן. כל הפורש מאשתו סמוך לביסתה, הביאן לו בנים זכרים, דכתיב, ולהבדיל בין הטמא ובין הטהור, וסמיך לאישה כי תזריע וילדה זכר. רבי יהושע בן לוי אומר, אביין לו בנים זכרים ראויים להוראה, דכתיב להבדיל ולהורות. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, כל המבדיל על היין במוצאי שבת, הביין לבנים זכרים, דכתיב להבדיל בין הקודש ובין החול. וכתיב הטעם הוא להבדיל בין הטמא ובין הטהור, וסמיך לאישה כי תזריע וגומר. רבי יהושע בן לוי אמר, בנים ראויים להוראה, דכתיב להבדיל ולהורות. אמר רבי בנימין בר יפת, אמר רבי אלעזר, כל המקדש עצמו בשעת תשמיש, הביאן לו בנים זכרים, שנאמר, והתקדישתם והייתם קדושים, וסמיך לאישה כי תזריע וילדה זכר. עד כאן הגמרא. כלומר, יש פה מעלה, כן, הרי לפי העדפה המצויה אצל הגברים, הם רוצים שיוולד להם בן זכר, אז השאלה אם זה רק עניין של שוביניזם, או שיש פה משהו יותר עמוק, כן, מה זכר מייצג, מה נקבה מייצגת. על כל פנים, הדברים האלה תלויים בקדושה. הקדושה באה לידי ביטוי בהלכה אחת, שהוא פורש מאשתו סמוך לביסתה. ואחר כך גם אנחנו רואים שהוא מקדש עצמו בשעת תשמיש, ובאמצע גם נכנס העניין של מבדיל על היין. כל הדברים האלה יש להם מכנה משותף אחד, ההבדלה. פשוט אדם פורש, פרישות, פשוט נפרוש, להיבדל מדבר. עכשיו, זה הנקודות שמוזכרות כאן, והשאלה איזה זכרים הוא מקבל, האם סתם זכרים או זכרים הראויים להוראה, וכל זה בגלל הסמיכות של הפסוקים של סוף פרשת שמיני לתחילת פרשת תזריע, שמתחילה באישה כי תזריע וילדה זכר. כן. מה זה? הוראה, האם זה משהו נחשב? למה אתה קורא הוראה? למה אתה קורא הוראה? כי כשאתה שואל אותי שאלה, אתה משתמש במילה. לא ייתכן שאתה משתמש במילה שאתה לא מבין, שאתה לפחות לא מייחס למשמעות כלשהי, נכון?
היום זה מורה, מה זה היה מורה?
לא.
מה זה היה פעם?
הוראה זה מי שיכול להורות בין קודש לחול ובין תמיד טהור. רב. הרב הוא פוסק בענייני איסור ויתר, זה הכוונה. בסדר? בסדר. מה? לא, אבל... כן, לכן כששואלים שאלה, צריך תמיד להסביר מה המשמעות של המילים אצלך כשאתה שואל. בסדר? טוב, יש לשאול. עד כאן דברי הגמרא, המדרש שמובא בגמרא במסכת שבועות. ויש לשאול. במדרש, אף על גב דאסמיכין הוא עקרה, מכל מקום צריך טעמה. דמה, זה דבר מאוד מעניין מה שאומר כאן. זה כתוב, אז מה אם זה כתוב? צריך להבין למה זה כתוב. כן? כלל גדול למדתי מרבותיי, לא בגלל שדבר הוא כתוב, הוא אמת. אלא בגלל שהוא אמת, כתבו אותו. אז לכן אומר המהר"ל, בסדר, זה כתוב. דרשו את זה, מסמיכות הכתוב, אבל מה הטעם? כן? זה שאומר, ויש לשאול במדרש, אף על גב דאסמיכין הוא עקרה, מכל מקום צריך טעמה. דמה עניין זה? כאשר הוא פורש מאשתו סמוך לביסתה, אביין לו בנים זכרים או ראויים לא רעה. וכן, כאשר מבדיל על היין שיהיו לו בנים זכרים או בנים ראויים לא רעה. כן, כל הדרשות האלה הן תמוהות. מה הקשר בין זה לזה? במיוחד שמבחינה ביולוגית זה לא נכון. כן, מה אתה אומר? שמי שמבדיל על היין או פורש מאשתו סמוך לביסתה, שיהיה לו דווקא זכרים. כן, זה לא נכון. אז צריך להבין מה זה אומר, כן.
מה זה?
הכוונה שבזמן שהיא עשויה להתאמה, לפי התאריך של הביולוגיה הנשית, אז הוא פורש ממנה בזמן הסמוך לזמן שראויה להתאמה, כן, כדי שהוא לא יעבור על איסור נידה. אז זה שאלה אם זה סגולה או שזה רעיון, זה בדיוק מה שהמהר"ל רוצה להבין. כיוון שהמהר"ל שואל, אני מניח שהמהר"ל גם עונה. עכשיו, לכן זה נותן לנו פתרון לשאלה שלך. הפתרון הוא על ידי שנקרא במהר"ל. אבל פירוש זה, כי הפורש מאשתו סמוך לביסתה עושה פרישה והבדלה בין דבר לדבר, כי ראוי שיהיה הבדל בין הטומאה ובין הטהרה. זאת אומרת, אף על פי שהיא עדיין טהורה, אבל היא עשויה להיות טמאה, לכן הוא פורש. כי כשהיא טמאה זה פשיטה, זה לא מעלה, זה עיקר הדין. כן, כי ראוי שיהיה הבדל בין הטומאה ובין הטהרה, בפרט טומאה כמו זאת. שיבס את האישה, שמה תראה דם בשעת תשמיש, ולפיכך הפורש מאשתו סמוך לביסתה עושה הבדל, כמו שראוי להבדיל. ולפיכך הביאן לו בנים זכרים, עכשיו מה זה קשור לבנים זכרים? כי הזכר נמשל בצורה בכל מקום, אשר הצורה הוא שמבדיל בין דבר לדבר, כי אין הבדל בין דבר לדבר מצד החומר, כי החומר משותף לכל הדברים, רק ההבדל הוא מצד הצורה בלבד, שמצד הצורה יוכר הדבר משהו. טוב, זה לקוח מהפיזיקה העתיקה. בפיזיקה העתיקה, אריסטו מסביר את זה היטב בספר הפיזיקה, אמרו שכל מצוי במציאות מורכב משני דברים, חומר וצורה. אז חומר זה אותו הדבר, גם פה, גם שם. צורה זה מה שמבדיל. כן, מה זה החומר? הכוונה חומר יולי, שאין בו הבדלים. כלומר, אתה לא יכול לעשות הבחנה בין חומר לחומר. מה שעושה את הדבר לאפר, והדבר השני למים, שלישי לרוח, הרביעי לאש, זה הצורה. כן? רמב״ם, הלכות יסודי התורה, מסביר שהחומר של המציאות הוא אחד, וחלות בו ארבע צורות. אז מה עשה את זה למים ואת זה לאש? לא החומר, זה אותו חומר. אבל מה שעשה את זה למים ואת זה לאש, זה הצורה. כלומר, צורה, אפשר לקרוא לזה מה שמייחד, הייחודיות של הדבר. בסדר? עכשיו, על גבי זה יש צורה בתוך צורה. למשל, אם אני לוקח מים ואדמה, אז יוצא לי מזה בוץ. זאת אומרת שהמים והאדמה ביחד היוו חומר חדש שעל גביו צורת הבוץ יכולה לחול וכו'. כן? כלומר, יש צורה על גבי צורה. אבל באופן בסיסי, הצורה היא המבדילה, החומר הוא המאחד. מכיוון שהזכר מכוון כנגד הצורה, מי שמבדיל את עצמו, אז הוא פועל בדמיון הצורה, לכן יש לו בנים. התואמים את המידה הזאת של ההבדלה, בנים זכרים. זה הכוונה. בסדר? אז אפשר לומר יותר שזה רעיון יותר מאשר ביולוגיה. בסדר? ולפיכך, זה גם מתוך כך מגיע מסקנה נוספת, שני אנשים אסורים לישא אישה אחת, מפני שכל אחד נמשל בצורה, ויהיו משותפים ביחד, כאשר יהיה להם ביחד אישה אחת. בדבר זה אי אפשר, כי כל צורה נבדל לעצמה. אבל שתי נשים מותר שיהיה להם איש אחד. אבל גם ששתי נשים אלו הם משתתפים ביחד, שיש להם איש אחד ביחד, הרי אין ההבדל רק מצד הצורה, ואין ההבדל מצד החומר. כלומר, האישה מכוונת כנגד החומר, והאיש כנגד הצורה. בצורה מצאנו הבדל, בחומר אין הבדל. לכן אישה יכולה להינשא רק לאיש אחד, ואיש אחד יכול לשאת שתי נשים. עד כאן מובן? טוב. האם אפשר להרחיב בזה? זה מסוג השאלות שאין לי אף פעם אליהם תשובה. אני לא יודע מה זה להרחיב, או אם אני יכול להעמיק, או אם אני יכול לחדד. אם יש שאלה, אני יודע לענות. אני לא יודע להעמיק. אני רוצה שתסביר לי מה השאלה, מה לא ברור. אז אם זה ברור, אז אין לי מה להעמיד.
אני חושב שבאותו קם שהרב הלך בו,
כן. זה לא יקרה. זה לא יקרה. אני רק יודע להגיד רעיון, ואם יש שאלה עליו, אז אני גם יודע לענות על, על השאלה. אני לא יודע להעמיק סתם, כי אני לא יודע לאיזה כיוון. כן, מה אתה רוצה? נכון, ודאי. זה בכלל לא משנה, כי המהר"ל לא מתכוון בכלל לתת הסבר פיזיקלי, ולא אכפת לו שהפיזיקה של אריסטו יורדת לטמיון. הוא לוקח משם רעיון, זה הכל. הוא לוקח מושגים והופך אותם למושגים שלו. הרי אריסטו לא אמר דבר כזה שמי שפורש מאשתו סמוך לויסתה, אז יהיו לו בנים זכרים. אריסטו לא אמר דבר כזה. אבל המהר"ל משתמש במושגים אריסטוטליים בשביל לבטא את הרעיונות שלו. נכון.
אפשר לחדל
לי הרב? טוב, נו. אבל יש לו שאלה, חבר'ה. תתייחסו בכבוד, יש לו שאלה.
כן. לפי מה שאנחנו מכירים, הפיזיקה של אריסטו, אז אומר שההבדל דווקא הוא במקרים, בחומרים. סכין היא אחת, אבל ההבדלים זה בצורה, בחומר.
בדיוק הפוך. לפי אריסטו, אין הבדל בחומרים, יש הבדל בצורות. כן. וזה דבר שבימי הביניים קצת הפכו אותו, אבל באריסטו זה ככה. כן. החומר הוא אחד, הצורות רבות. אתה לא יכול להתווכח עם אריסטו מה הוא אומר.
המושגים הם הרבה מושגים, אבל בפועל המציאות היא מאותם יסודות.
הצורות. לא, ארבע יסודות זה ארבע צורות בחומר אחד.
ביולי.
בסדר? אוקיי. כן. האם יש עדיפות להוליד בן על פני בת? בעיני הגברים כן. כלומר, המדרש לא מתכחש לטבע המצ'ואיסטי של הגברים. מה? יכול להיות שגם נשים מעוניינות, אבל זה משהו בטבע, אפשר להגיד שזה הסללה, שזה סוציולוגי, שזה התפתחות התרבות וכל מיני דבר כאלה. עובדה. כן? מה? כן, זה היה טוב, זה נתון קיצוני שהיה, שמתאים לחברה דאז, אבל באיזשהו מקום זה תמיד נמצא. זה תמיד נמצא אצל הגברים לפחות וגם אצל נשים במידה רבה.
ומה התורה אומרת?
התורה לא אומרת כלום, התורה לא אומרת לאדם איך להרגיש. התורה לוקחת את הרגשות של האדם כנתון, ועל גבי זה היא נותנת הלכות, הדרכות וכו'. בסדר? כלומר, זה למשל שאנשים אוהבים נקניקיות. האם לפי התורה אני צריך לאהוב נקניקיות או לא? זה בכלל לא שאלה תורנית. התורה לוקחת את העובדה שבני אדם אוהבים נקניקיות. על יסוד זה יש הלכות. האם זה מכובד להביא נקניקיה? האם זה דבר שעולה על שולחן מלאכים או לא? איך אוכלים נקניקיה? וכדומה. כל זה יש הלכות. אבל זה שאנשים אוהבים נקניקיות זה נתון שהתורה מקבלת אותו בלי לקבוע אם הוא בסדר או לא. בסדר? אז זה שאנשים, בזה שבני אדם אוהבים זכרים יותר מנקבות, להודיד, זהו נתון סוציולוגי. האם הוא בסדר או לא בסדר, זה בכלל לא משנה. תקרא לזה איך שאתה רוצה, הסללה או כל דבר כזה. כן. טוב. ומפני כך, הפורש מאשתו, אגב, שימו לב שהמהר"ל כשהוא מסביר מדוע ביגמיה מותרת לפי היהדות, הוא מדבר בחברה שבה הדבר הזה נאסר, חרם דרבינו גרשום. כלומר, מה שמעניין את המהר"ל זה העיקרון. הוא לא בא לפסוק הלכות עכשיו. בסדר? כן.
למה בעצם יש בעיה שאישה תהיה עם שני גברים? הוא אומר, בגלל הצורה.
כי זה שתי צורות מתחרות. הצורות שונות זו מזו. צורת האש זה לא צורת המים. החומר של האש וחומר המים זה אותו חומר. נכון, אבל זה נושא אחר, זה לא בגלל חומר בחומר, זה בצורה בצורה. כן, נכון. אז זה העמקנו. כן, מה אתה אומר?
מה הבעיה בשתי צורות על אותו חומר?
אז יש תחרות. כלומר, הצורה נותנת ייחודיות. אתה לא יכול לעשות שתי ייחודיות. ייחודיות סותרת ייחודיות אחרת. אם אני איש, אני לא אישה. אם אני יהודי, אני לא גוי. אם אני אדם, אני לא קוף. זה נתון. אי אפשר להיות אדם וקוף כאחד. כן. מה שאומר המהר"ל, אין שני חומרים. יש רק חומר אחד. לפחות בעולם היסודות. בעולם הגלגלים זה עוד סיפור. טוב. כדאי מדי פעם קצת ללמוד. צריך להכיר קצת את צורת ה... איך לומר? צורת החשיבה של הקדמונים. מה היה העולם לפי שיטתם? מה הייתה הפיזיקה? מה הם חשבו על המלאכים? וכו'. זה לא כזה מסובך. כדאי ללמוד את זה פעם אחת. זה למשל, יש... אני כתבתי על זה שני עמודים בלבד. בסוף הכרך הראשון של פירושי לכוזרי, נקרא תמונת העולם המדעית של הקדמונים או משהו כזה. כן. מי שרוצה קצת יותר בהרחבה, יש ספר שנקרא רוח חן, שנכתב על ידי מישהו, שלא כך ברור מי זה היה, ממשפחת אבן תיבון. שם יש תמצית, בקצרה יחסית, של כל מה שאמרו האריסטוטלים בימי הביניים, כולל... רוב השטויות שהם אמרו, וזהו, אתה לומד את זה פעם אחת, ועכשיו אתה מבין מה שהמהר"ל אומר, מה שהרמב״ם אומר וכו'. טוב, ומפני כך, הפורש מאשתו סמוך לביסתה, הוויין לו בנים זכרים, אז זכר הוא הצורה, המבדיל בין דבר לדבר. כי מפני שהוא מבדיל בין טומאה ובין טהרה, כלומר האיש הפורש, זוכה לזכר, אשר נשב הזכר צורה. אשר הצורה מבדיל, בין דבר לדבר, זה מבדיל ומבדיל. ורבי יהושע בן לוי סובר, שיהיו לו בנים ראויים להוראה. כלומר, שיהיו לבנים מעלת שכל של הוראה, אשר השכל מבדיל. כן, מה זה הוראה? זאת אומרת, זה טהור, זה טמא, זה מותר, זה אסור. אז גם זה עניין של יכולת הבדלה. וכמו שאמרו חכמים גם כן, למה קבעו הבדלה? בכונן הדעת, מפני שעל ידי הדעת, מבדיל בין דבר לדבר. ולפיכך אמר, כאשר הוא מבדיל בין דבר לדבר, דיינו בין התומעה ובין התארה שראוי להבדיל, יהיו לו בנים בעלי שכל, אשר בשכל שלהם יהיו מבדילים בין דבר לדבר, שזהו עניין ההוראה. ואמר רבי יוחנן המבדיל על היין במוצאי שבתות. הרי מה זה הבדלה? זה פעולה שבה אתה מבדיל. נכון? הוויין לו בנים זכרים. והוא הטעם אשר אמרנו, כי מפני שהוא מבדיל בין הקודש ובין החול, ודבר זה הוא הבדלה. ראוי שיהיו לו בנים זכרים, אשר הזכר יש לו מדרגת הצורה, שעל ידי הצורה יוכר הדבר, ויש הבדל בינו ובין דבר אחר. נכון. נכון. וגם כל אדם צריך לפרוש מאשתו סמוך לביסתה, גם כן. זה קצת מוזר כל הדברים האלה. כן. אז הכוונה המקפיד על הדבר. שהוא מקפיד. יש אדם שיגיד, הבדלה לא כזה חשוב, או לא ישים את כל כוונתו, או לא יבדיל. יכול להיות גם שיהיה אדם שיגיד, לא אכפת לי להבדיל על מים. זה ברור שלא, ברור. אחד דומה, כן. כן. בדיוק, זה הכוונה, זה הלך רוח, הלך רוח של הבדלה. כן, למשל, נהגו שלא להוסיף מים ביין של הבדלה. יין מידת הדין ומים מידת החסד, אז הדין מבדיל, החסד מחבר, ולכן לא שמים מים ביין של ההבדלה. כן? אז זה כבר מבדיל על היין שהוא שם לב לדבר הזה, שהוא שם את כוונתו בדבר הזה. איפה שאין יין, אז אין יין. אתה לוקח שחר. כן, אתה עושה שחר. כן, אצל אחינו האשכנזים הם נוהגים אפילו בחלב. כן. כן, ברור, ברור, ברור. מי שאמר אתה חוננתן, הוא יצא לחובת הבדלה. אבל מותר לו לעשות מלאכה, רק שאסור לו לאכול. משהו אחר. הרב קוק כשעשה את מסע המושבות בתקופה הראשונה שלו בארץ. הוא היה מסתובב בין הקיבוצים והמושבים כדי לפגוש את הדור החדש, החילוני. והוא עשה את השבת, אני חושב שזה היה בזיכרון יעקב, ובמוצאי השבת הוא עשה הבדלה והוסיף מים. הוסיף כמה טיפות של מים לתוך היין. מה הייתה הסיבה? זה היה הוראת שעה, כן? הוא אמר, כאן לא כל כך צריך להבדיל. כלומר, יש מהלך של חיבור בין הקודש לבין החול שמתרחש בארץ ישראל, ולכן הוא הוסיף את המים האלה. מה?
למה הוא עשה
מושבות? כי הוא נפגש עם הקדושה שבטבע המתגלה דרך ההתיישבות החדשה בארץ ישראל. ואז הוא הרגיש את הקדושה שבטבע, שמופיעה דרך החול הארץ ישראלי. ואז הוא אומר, עכשיו יש התחברות, חיבור בין הקודש לבין החול. ולכן הוא הוסיף קצת מים בהבדלה. יש בין קודש לקודש, יש בין קודש לחול. בסדר? טוב.
בבקשה,
אני לא חשבתי להעיר, אבל בסדר. טוב. ואמר רבי יהושע בן לוי, אז גם היין. ואמר רבי יוחנן, מבדיל היין במוצאי שבת, אבל הוא בנים סחרים, והוא הטעם אשר אמרנו, שהוא מבדיל בין הקודש ובין החול, ודבר זה הוא הבדלה. ראוי שיהיה לו בנים זכרים, אשר הזכר יש לו מדרגות הצורה, שדי הצורה יוכר הדבר, ויש הבדל בינו ובין דבר אחר. ואמר רבי יהושע בן לוי גם כן, שיהיו לו בנים ראויים להוראה, כמו שהתבהר. כן, הוא אומר את זה על יסוד ההבדלה. לפני כן זה היה על יסוד הפרישה סמוך לווסת, כאן זה על יסוד ההבדלה. כי יהיה לבנים השכל העליון שעל ידי, על ידו ההוראה. ומה שאמר המבדיל על היין דווקא, זה כי ההבדלה ראוי שתהיה על היין דווקא. וזה כי כל הבדלה הוא שמבדיל בין שני דברים שנראים שווים. ודבר זה הוא על ידי הדעת והשכל, כמו שהתבאר, כי לכך הבדלה קבעו בכונן הדעת, ואמרו זל חמרה ורחנה פקחין. ועל כן עיקר הבדלה הוא על היין, שזהו ראוי, שזה ראוי להבדלה, ואביין לו בנים זכרים, כי הזכר הוא הצורה אשר בו הבדלה. ורבי בנימין בר יפת, השכל העליון, הכוונה, היכולת להבחין בין טוב לרע ובין אמת לשקר. ורבי בנימין בר יפת, סבר, כי סמיכת הפרשיות לומר המקדש עצמו בשעת תשמיש, הוויין לו בנים זכרים. זה כבר יותר לעומק, כן? לא מדובר בשהוא פורש, אלא הכוונה אדרבה, שהוא לא פורש, כן? בשעה שראוי התשמיש, ושם הוא נוהג בפרישות. אז דבר זה נתבהר בנתיב הצניעות, כי הצניעות מורה על פרישה מן החומרי, כמו שאמר המקדש עצמו בשעת תשמיש. לפי שתשמיש בעצמו, כאשר הוא עושה שלא בצניעות, הוא מעשה בהמה. אבל אם קדש עצמו, דיינו כאשר עושה מעשה זה בצניעות, ואז דבר זה הוא קדושה. ולפיכך ראוי שיהיו לו בנים זכרים, כי הזכר אינו חומרי, כמו שהיא הנקבה שהיא חומרית. לכך ראוי לזכר. כלומר, יש בתשמיש, יש מחלוקת גדולה בנושא הזה בין היהדות לבין הנצרות. הנצרות רואה במיניות חטא, שפלות, היהדות רואה במיניות קדושה, צדקות, כן? עד כדי כך שהחתונה מתחילה בקידושין, כן? זה לקדש. זה דבר שלנצרות מאוד קשה לקבל אותו, ואפשר לומר שהנצרות הושפעה בזה גם ממה שקדם לה מהפילוסופיה היוונית, כי אריסטו אמר על חוש המישוש שהוא חרפה לאדם. כן, והרמב"ן כתב על זה איגרת, או הוא או תלמידיו כתב איגרת הקודש, ששם הוא תוקף את דברי אריסטו ומראה שיש קדושה בזיווג. עד כדי כך שהגמרא אומרת, אדם שאין לו אישה אינו אדם. בגמרות המצונזרות, בגלל אימת הנוצרים, כתבו יהודי שאין לו אישה. כן? כדי לא לפגוע בקומר שהוא אין לו אישה. מה? כן.
המהר"ל כותב
כן. נכון, נכון. אז הגמרא יש לה סגנון משלה שצריך לבאר אותו. הרי כשהגמרא אומרת, מי שעושה ככה קורא ככה. אז זה לא בדיוק. אבל זה שייך, כפי שהוא אמר, להלך רוח מסוים. כי זה השפה של החכמים. השפה של החכמים היא באה לעשות רושם חזק בנפש. אז לכן לפעמים יש הגזמה, כן? למשל, אני אומר למישהו, אם אתה תעשה ככה, זה הסוף שלך. אני מכוון להרוג אותו? לא, הוא לא יכול לתבוע אותי במשטרה. אבל זה בא להגיד לו משהו שזה רציני, כן? אחר כך מסבירים, הוא לא התכוון, בסדר. יכול להיות, יכול להיות. אפשר להתווכח על זה, אבל יכול, אכן. כן, מה?
לא היה חשש אותו זמן, שאדם שיש לו רק בנות, מה יגידו עליו? זה לא כיוון, זה לא עשה הבדלה, זה לא...
שיגידו. העניין הוא ככה. הסיבות שקורה לאדם מה שקורה לו, הן מרובות מאוד. למשל, אתה אומר ככה. מי שעושה עבירה פלונית קורא לו ככה. הבעיה היא שזה גם קורה בגלל עבירה אחרת, או בגלל גלגול שלו, או בגלל התערבות של ההשגחה. כלומר, בערך המעשים של האדם מנוהלים מתוך 15 מרכיבים שונים של ההשגחה, כמבואר בספר דרך השם לרמח"ל. ולכן אתה לא יכול לדעת מה הסיבה שקורה למישהו מה שקורה לו. אלא אם כן יש לך רוח הקודש, שזה בדרך כלל בעלי גאווה שאומרים שהם ברוח הקודש יודעים שככה וככה ככה. איזה יתר? כי זה לא הסוג, זה לא הגמרא. כי כאן הוא מדבר קודם כל על הגמרא בשבועות, ולא על הגמרא במקום אחר. לא, שמה זה לא מובן. דבר נוסף, הוא מדבר לפי הנושא של הנתיב שלו, שזה נתיב הפרישות. צפון דרום זה לא קשור לפרישות. לכן הוא לא יביא את זה. לא, כי הנושא שלו זה הפרישות. אז הוא לא יביא עוד דיונים אחרים שלא שייכים לנושא. זה הכל. מותר לו. הוא לא רוצה לסגור מעגל. אתה רוצה שהוא יסגור מעגל. ועוד, מטעם הצניעות, כי הזכר בא ממקום צנוע נסתר, שרי הוא במספר ברכה, שכל ברכה הוא ממקום נסתר. וכאשר מקדש עצמו בצניעות ובהסתר, זוכה לדבר שהוא כן. שיהיה ולד, זה זכר שהוא בא ממקום צנוע נסתר.
הרב, אם האישה, כאילו, כנגד החומר, למה היא מצווה על הצניעות יותר מהגבר?
נגיד שכאילו, הגבר היא? למה אישה מצווה על הצניעות יותר מהגבר? היא לא מצווה יותר, הוא מצווה. זאת אומרת, יש במדרש רבה ביטוי מאוד יפה. נבראת האישה, נברא שטן עימה, שנאמר, ויסגור בשר תחתנה, זה הסמך הראשונה במעשה בראשית. מה פירוש הדבר, נברא שטן עימה? מי זה השטן? אבל איפה השטן שוכן? אצלו, אצל האיש. כלומר, נבראת האישה, נברא שטן אימא. אז מי זה השטן? זה הזכר. כן? כלומר, מה זה אומר? שברגע שיש זוגיות, יש גם ניסיונות. האם זה בטהרה או לא בטהרה, בקדושה או לא בקדושה. אז יש שטן אימא, לא היא. מובן?
כל עוד האישה
מחוברת
לגבר, אז היצר אין לו... אין לו מה, כי זה הגבר עצמו. זה כלול בתוכו. אבל ברגע שהיא פורדה ממנו, אז ליצר יש...
ברגע שנוצרה הזוגיות, אז נוצרה ההתנסות. ההתנסות זה נברא שטן. זה בדיוק. נכון, הנצרות אומרת שהאישה היא השטן, ואילו היהדות אומרת נברא שטן אימה, אז מי זה השטן? זה האיש.
כן.
זה עושה פחות אפקט. כן, יש לי אפקט פרובוקטיבי מסוים. כן. כן, בבקשה. כן, זה אותו הדבר. כלומר, הברכה היא תוספת. כן, כתוב, ויברך אלוהים את יום השביעי, מה זה ויברך? ברך במן. מה במן? שהיה פי שניים. כלומר, יש תוספת על הטבע. אם זה תוספת על הטבע, זה בא ממקום שמעל הטבע. מקום שהוא מוצנע מעין האדם.
הנקבה לא באה ממקום
מוצנע? לא. כי זה, היא לא בגמטריה ברכה. בסדר? זה מה שאומר.
אז רגע, ברכה זה גמטריה מה?
זכר, כן. תעשה חשבון, ב' זה 2, ר' זה 200, כ' זה 20, וה' זה 5. אותו דבר, עכשיו, זכר, ז' זה 7, כ' זה 20, ר' זה 200. תשים לב, זה יוצא בדיוק אותו דבר. מעניין. המהר"ל
אומר שהזכר בא ממקום צנוע.
כן, כלומר,
התוסף,
כן, לא, אבל זה הוא מתכוון לפי הקבלה. כן, שזה בא ממקום עליון, זה כבר לפי חלוקת הפרצופים, ויש לזה משמעות, אבל אנחנו פה לא לומדים קבלה, זה לא משנה. טוב.
צניעות והסתר.
כן.
אם הוא צנוע, אז ברור שזה
בהסתר. לא, לא שזה בהסתר, שזה בא ממקום נסתר. כלומר, ההמשכה של הצניעות היא בגלל המקום הנסתר שממנו זה בא. כלומר, אתה יכול להגיד צניעות, זה בגלל שאדם נמנע מן השפלות. אתה יכול להגיד שהצניעות זה בא בגלל שהאדם מקבל חיות ממקום נעלם. בסדר? בסדר. זה מה שנקרא, והצנע לכת עם אלוהיך. זאת אומרת שמה שמחבר את האדם לאלוהות, זה לא המושג הגלוי, אלא המושג המוצנע. כן, כמו שכתוב, והיה אצלו המון שעשועים יום יום, יש במדרש רבה שלושה פירושים. המון פדגוג, המון מכוסה, המון מוצנע. כן? שזה שלוש מדרגות בתורה. כן? יש הנגלה, הנסתר, כלומר, הנגלה, הדרש והנסתר. בסדר? טוב. כן? בסדר. אוקיי, אנחנו, אם כן, אחרי שגמרנו את פרק א', אני חושב שההיגיון מחייב שאנחנו נעסוק בפרק ב', נכון? טוב, הלאה. פרק ב', בפרק במה אישה. מסכת שבת, דף סמך ד', עמוד א'. אמר רב נחמן, אמר רבה ברבוע. אמר להם משה לישראל, שמה חזרתם לקלקולכם, הראשון? אמרו לו, לא נפקד ממנו איש. אמר להם, אם כן, כפרה למה? אמרו לו, אם מדי עבירה יצאנו, מדי הרהור לא יצאנו. מיד ונקרב את קורבן השם. בסדר? זה, מה לא מובן? מה לא הבנת המדרש? בואו נראה עוד פעם. אמר רב נחמן, אמר רבה ברבוע. זה ברור? רקע. חשבתי שאתם יודעים את הרקע. זה פסוקים מפורשים בפרשת מטות. משה שולח את החיילים שלו לעשות מבצע נקמה במדיין. למה נקמה במדיין? כי הם הכתיעו את ישראל, נכון? בסדר. יוצאים החיילים, עושים שפטים במדיין, חוזרים עם שלל. והם אומרים, אנחנו רוצים להקריב חלק מן השלל, את הזהב, אנחנו רוצים להקריב כמתנה לשם. אומר להם משה, מה קרה? הרי הם אומרים, אנחנו רוצים לחפר. לחפר, הסימן שאתם חטאתם עוד פעם מבנות מדיין. כלומר, יצאתם למלחמה וחזרתם לקלקולכם הראשון. אומרים, לא, 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 לא נפקד ממנו איש. נפקד ממנו איש, הכוונה שאף אחד לא חטא. אז אם ככה, אז למה אתם מביאים כפרה? אומרים, כי הרהור חטא היה. בסדר? עכשיו זה יותר ברור הרקע. טוב, עכשיו אפשר לקרוא את זה שוב. אמר להם משה לישראל, שמה חזרתם לקלקולכם הראשון? אמרו, לא נפקד ממנו איש. אמר להם, אם כן, כפרה, למה? אמרו לו, אם מדי עבירה יצאנו, מדי הרהור לא יצאנו. מיד ונקרב את קורבן השם. בסדר? תנא דבי רבי ישמעאל. מפני מה הוצריכו ישראל שבאותו הדור כפרה? מפני שזנו עיניהם מן הערווה. אמר רב ששת, זאת אומרת, מה זה עיניהם מן הערווה? כלומר, ההסתכלות. זה הסתכלות, אבל במובן שזה מזין את הנפש. כן? בימינו, זה דבר שהפך להיות דבר שבשגרה, היעדר הצניעות בתמונות וכדומה. אמר רב ששת, מפני מה מנע כתוב תכשיטין שבחוץ עם התכשיטים שבפנים, לומר לך, כל המסתכל באצבע קטנה של אישה, כאילו מסתכל במקום התורפה. ופירוש זה, כי אין חילוק אצל אישה בין איבר לאיבר כלל, רק בשביל שאותו מקום מביא עירור ויצר הרע. אבל אם מסתכל באישה לזון עיניו ממנו, הרי יש כאן עירור, וכאילו מסתכל במקום התורפה, דין חילוק בין איבר לאיבר כלל, רק בשביל העירור. ואם מסתכל בשביל ההרהור, הרי יש לו ההרהור, והווה כאילו מסתכל במקום התורפה. וכבר התבהר כי הראייה יותר רע ומגונה, מפני שהוא משתמש באיבר נכבד, הוא העין, אל המגונה. מה? מבחינת ההרהור, כן? כלומר, המסתכל באישה, זה לא משנה בעצם במה הוא הסתכל. מה פירוש אגב להסתכל? להתבונן. כן, זה הסתכלות. כן, זה משהו שיש בו התבוננות יתרה. זה הכוונה להסתכל. לראות אין בעיה. הסתכלות, הכוונה התבוננות היתרה, זה שהאדם בעצם מזין את יצרו הרע מכוח ההסתכלות. אז אין הבדל איפה הוא יסתכל. בסדר, זה הכוונה. הרב. כן.
נכן, כאילו בהתחלה הוא כתוב שם בגמרא שהם יצאו מידי עבירה, ומידי עירור לא יצאו, אבל
העירור עצמו עבירה, לא? כן, אבל העבירה בפועל והעבירה בעירור, זה הכוונה. זה מתחבר מצוין, שיראו יותר קשה מהאווירה. ולכן הם רצו לחפר.
בסדר. הערעור לא מביאים קורבן, לא מביאים על משהו בפועל.
על הערעור לא מביאים קורבן. לא חייבים. אבל אם הוא רוצה. בסדר. מה אתה אומר? טוב. ובמסכת יומא, אמר אפרם, הערעורי עבירה קשים מהעבירה עצמה. וסימנך, ריחא דבשרא. כן, עכשיו זה גם הרמב״ם במורה נבוכים, כשהוא מסביר מדוע אמרו שיראו עבירה חמור מעבירה, כי העבירה היא במעשה, ולא במה שמייחד את האדם באשר הוא אדם, שזה השכל. ברגע שישיראו עבירה, יש קלקול במעלת האדם באשר הוא אדם, ולכן זה חמור יותר. כן, אבל מה אכפת לך שהוא עסוק בזה? בגלל שזה פוגע במעלת האדם, שהיא השכל. כן, כוונה שזה פוגע במעלת האדם, שהיא השכל. מה היא מעלת האדם? מה ההבדל בין האדם לבהמה? השכל. מה? זה לא מה שאומר הרמב״ם. זה לא בגלל שהמחשבה מביאה לידי מעשה, אלא בגלל שזה בעצמו פוגע במהות האדם. ובמסכת יומא אמר אפרם, הערעור עבירה קשה מעבירה עצמה וסימן אחריך דבשרא, ורש"י ז"ל פירש, הערעורי עבירה תאוות נשים. קשים להכחיש את בשרו יותר מגופו של מעשה עד כאן לשונו. כלומר, לפי רעשי זה גם גורם נזק, כן? שזה האדם הופך להיות חולה מזה. וקשה, דאם כן, אבל אלא לומר הרהורי אישה קשים מן המעשה. דלת עליה בזה מידי מה שהוא הרהור עבירה. כלומר, למה רעשי אמר הרהורי עבירה? לפי רעשי יצא להגיד הרהור אישה, זה לא מצא שזה עבירה. ומפני שהוגשה לרש"י ז"ל, איך אפשר לומר כי הערעור יותר קשה מן העבירה עצמה, לכך פירש כך. ונראה, דמשום זה אין קשיה, דכך פירושו. שאין עבירה של זנות בלא ערעור זנות. וערעור של זנות, כאשר הוא בעבירה, יותר קשה מן המעשה של זנות עצמו. אף כי אי אפשר שיהיה זה בלא זה, והעבירה היא מכוח שניהם, אך יותר קשה הערעור מן גוף המעשה. ונפקא מינה, דערעור לחוד גם כן עבירה גדולה היא. כלומר, תגיד, היה רק הרהור, לא היה מעשה, אז מה כל כך נורא? הוא אומר, לא, תדע לך שההרהור עצמו זה קלקול נפש האדם. שהרי, הוא אומר, לא, אפילו אם זה לא הביא לידי עבירה. אפילו אם לא הביא לידי עבירה, אבל זה קלקול נפש האדם. שהרי כאשר עושה עבירה בעצמה, הרהור ממנה יותר קשה מן העבירה. לכך, אף אם אין כאן רק ההרהור, בלא גוף המעשה, הוא חד גדול. ויש לפרש כמשמעו, די לעניין חיוב מיטה או מלכות, אינו מדבר שעל גוף המעשה חייב מיטה. כלומר, הוא בא לשת איש או על עריות, אז הוא חייב מיטה. זה פשוט. אבל לעניין שדבק בתיעוב ובזנות, בזה הרהורי עבירה הם יותר קשים מהעבירה עצמה. וזה מפני כי כוח ההרהור יותר קשה, כמו שמביא מן ריחא דבשרא, שהוא חזק מאוד. וכך, כוח ההרהור עבירה כוחו קשה מאוד, לפי שהוא על ידי מחשבה, שהמחשבה היא שכלית, והשכל הוא קשה יותר מגוף המעשה, שהוא מעשה חומרי, ואינו קשה, כמו הערעור, כמו על ידי המחשבה. כלומר, אומר הרמב״ם, אומר המהר"ל, לא רק כמו הרמב״ם, בגלל שהשכל זה מעלת האדם, אלא בגלל שהשכל הוא במהותו קשה. קשה, הכוונה שהוא מוחלט. בשכל אתה עושה דברים, אתה יכול לקבוע דברים מוחלטים. ברגשות הגוף, אפשר ככה, אפשר ככה. זאת אומרת שלכן דבר שנוגע בחלק הקשה של האדם, דהיינו שכלו, זה יותר קשה. בגדר, קשה עם קשה. נכון, בדיוק. זה דרכו של המהר"ל, נסביר ככה. אף כי לעניין פעולה, שהוא מעשה שיהיה חייב מיטה או כרת, בוודאי המעשה, גורם מעשה, מכל מקום, לעניין קושי החטא, יותר קשה, ערעור העבירה, שהוא על ידי השכל. וזה מבואר ברגע חזקת הבתים, ועוצם עיניו מראות רע, אמר רבי חייא בר אבא, זה שאין מסתכל בנשים בשעה שהן עומדות על הכביסה. איך ידמה? אידי כדרכה אחריני והזיל רשע הוא. אידי ליקה דרכה אחריני הנוסו. מה, כלומר, מה זאת אומרת? הוא לא מסתכל על נשים בשעה שהן מחבסות. הרי כשנשים מחבסות, הן צריכות להרים את השרבולים. זה העניין. הוא לראות שרבולים מורמים, זה לא בסדר. אז זה, עכשיו, שואלת הגמרא, על מה אתה מדבר? אם אתה מדבר על זה שיש דרך אחרת, והוא הלך דווקא לראות, אז הוא לא, זה לא סתם מעלה, זה רשע. אי דליקה דרכה חרינה, הוא לא אותו ברירה, זה הדרך שלו. אז הוא אנוס, אז למה אתה בטענות? לעולם דליקה דרכה חרינה, כלומר, זה ממש שבכל זאת אין דרך אחרת, לכן מותר לו ללכת לשם. אפילו אחי איבי למנס נפשי הוא שרי בכל זאת להשתדל שלא להסתכל. כן, זה הכוון. בפרק השותפי, אז זאת אומרת שאנחנו דנים גם על, מה זה אין דרך אחרת? אז זה לא תגיד שישאר בבית. לא, זה לא אמרו. חכמים לא אמרו שאדם צריך להיות לא נורמלי. אדם צריך ללכת לעבודה, צריך ללכת לכל מקום שהוא. זה הדרך שלו, ילך. אבל אם הוא מכוון דווקא לדרך הזאת, אז זה כל משהו אחר. טוב, עד כאן להיום. שלום.